אני רואה את הדור שלי בסופו של דבר כדור שאשם במצב. ואנחנו אשמים כי אנחנו הלכנו להייטק ולא הלכנו למגזר הציבורי. הלכנו לעשות כסף, הלכנו לתפקידים מעניינים עם אנשים מעניינים ועם אתגרים מעניינים, והשארנו את המגזר הציבורי לאנשים שלא היינו מגייסים לחברות שלנו.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר, ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כבדי שבוע, גיא רולניק וענת ג'ורג'י. שמענו בפתיח את נועם ברדין, מנכ"ל ווייז שהוביל את מכירתה לגוגל תמורת מיליארד דולר, והיום מובטל תל אביבי. שלום ענת.
שלום גיא. אז גיא, אנחנו באמת נשמע תכף את נועם ברדין, ורק נציין שהקלטנו את הפרק הזה לפני הפתיח, הקלטנו אותו כבר בשבוע שעבר, ואחד הדברים שהפתיע אותי זה בדרך כלל אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, ונועם הצליח להפתיע אותנו, אותי לפחות, בעיתוי שבו הוא הגיע, ובנסיבות שבהן הוא החליט לחזור לארץ אחרי 13 שנים מארצות הברית, ובדברים שהוא אומר, ואתה יודע, יש פה כל הזמן שיח על אנשים שרוצים לעזוב, שחוששים, שלא יודעים מה יהיה, ופחות מדברים על אלה שמחליטים דווקא בתקופה הזאת לחזור לארץ, ואתה יודע, זה ימים שבהם מחפשים כל מיני נקודות ככה טובות לאחז בהן, ואני חושבת שמבחינה הזאת דווקא החזרה שלו, והדברים שהוא יגיד פה, גם יש בהם הרבה מאוד עצב וחשש, ואולי אפילו לרגעים כעס, או מעוררים כעס, הם נותנים הרבה מאוד תקווה.
את נועם פגשתי לפני שנה וחצי לראשונה, כאשר הוא היה המרואיין המרכזי בדוח רולניק, בפרקים הראשונים שעשיתי על הרשתות החברתיות. לא הכרתי אותו ואת דעותיו. הכרתי רק את הסיפור המפורסם שנדבר עליו של הפוסט שהוא כתב אחרי שהוא התפטר מגוגל, שהיכה גלים בסיליקון ואלי. וכאשר הוא התיישב על הכיסא המרואיין, הוא אמר דברים שמעולם לא נאמרו על ידי בכיר בהייטק הישראלי. ביקורת חריפה ביותר על צמרת ההייטק בסיליקון ואלי. הוא בעצם תיאר את חלק מהאנשים שם ממש כפסיכופטים, שאדישים לרווחה החברתית ומוקדים רק ביצירת רווח לעצמם. הוא תיאר את התרבות של סיליקון ואלי בדרך שאף פעם לא תוארה. מקובל להדיר את אנשי ההייטק, את המנכ"לים, את הבוסים של החברות, ולהגיד שהם רק עושים טוב לעולם. הייתה לו השקפה כמעט הפוכה. אנחנו מכירים השקפה כזאת בקרב כל מיני פילוסופים ואקדמיים, אבל לשמוע את זה מאיש שעבד רוב חייו הבוגרים בחברת גוגל, חברת הטק מהשלוש הגדולות בעולם, זה היה די מדהים.
דרך אגב, גם הפעם הוא אומר דברים שהם לא מובנים מאליהם, אנחנו לא נחשוף פה את הכל, כדי שאנשים יקשיבו, אבל רציתי גם לדבר איתך על העניין הזה, שבאמת אנשים דווקא בימים האלה בוחרים לחזור ולגור פה, אני לא יודעת כמה זה נרחב, אין כמובן נתונים על זה, אבל אני חושבת שכל סיפור כזה הוא יכול להיות, אתה יודע, משהו שנותן אופטימיות.
אני חושב שכל השיחה עם נועם היא שיחה שנותנת אופטימיות, היא שיחה מאוד קשה, הוא מציג נתונים, רעיונות מאוד קשים של חלק מהאנשים לא יהיה קל לעכל, אבל המעשים שלו לא פחות משמעותיים מהדיבורים שלו, כי הוא גם חזר לישראל אחרי הרבה מאוד שנים בארצות הברית, וגם הוא החליט שמה שהוא עושה כאן זה הוא לא מקים עוד סטארט-אפ, אלא הוא קומיטד לשינוי פוליטי וחברתי. לכן אני חושב שזה בסך הכל מאוד אופטימי, אבל אם אתה אומרת נתונים ומספרים, אז אין לנו עדיין נתונים, יהיו לנו תוך כמה חודשים, אבל יש אינדיקציות ראשונות שיש עזיבה של ישראל, שאנשים מסוגים של, אנשים מסוגו של ברדין. טני גולדשטיין פרסם בשבוע שעבר באתר זמן ישראל נתונים שמראים על מאות אלפי ישראלים שעזבו את ישראל ערב השבעה באוקטובר ושטרם שעברו אליה. יש כאן עניין של מחזוריות, לוקח זמן, אנחנו באמת מבינים כמה מהאנשים האלה זה אנשים שהחליטו לעזוב את ישראל לזמן ארוך, אבל כרגע יש אינדיקציות.
אני חושבת שעדיין לא יודעים, גיא, באמת.
אני יודע שלא יודעים, אבל אני הסתכלתי הרבה על הנתונים האלה בימים האחרונים, ואם אני צריך לאמר, okay. אז בסוף של שנת 2024, אלא אם כן יהיה פה שינוי בשלטון, אנחנו נראה שהשנה וחצי האחרונות היו השנה עם הבריחת אנשים, מוחות, הגדולה ביותר בישראל מאז הקמתה.
אז נכון, הזיבה של כל אחד כזה, גיא, באמת יש בפגיעה במשק, וגם, את יודע, אם כל אנשים יעזבו, לא יישאר פה מי שילחם על הציוויון הליברלי של מדינת ישראל, אבל אתה הזכרת קודם את נועם, בהקשר של נועם ברדין, את הפגישה שלכם בעונה הראשונה של דוח רולניק, והעונה השנייה של דוח רולניק עולה לשידור השבוע, ודווקא הפרק הראשון זה שהתאפשר לי לראות, כי אני מקורבת לצלחת, הוא דן בנושא רכב ויבואני הרכב, ורציתי לשאול אותך מה יש בו ומה צפוי לנו, אם אתה רוצה להגיד כמה מילים על העונה הזאת.
כן, אז אני שומע מהרבה אנשים שהחליטו לעזוב את ישראל, התראיינתי השבוע בפודקאסט שקוראים לו גיקונומי של ידידי ראם שרמן, והוא סיפר לי שהוא בקשר עם רבים מעולם ההייטק, וראם מספר לי שיש לו חברים רבים שכאשר הם עוזבים את ישראל בשבועות האחרונים, הם דווקא לא מדברים רק על 4 בינואר ו-7 באוקטובר, אלא על יוקר המחייה בישראל ומערכת החינוך.
מעניין.
ושלושת הפרקים הראשונים שהתחילו השבוע ביום רביעי בכאן 11 בשעה 9:30 בערב, עוסקים במישרין ובעקיפין ביוקר המחייה בישראל ובמדיניות הכלכלית שלה. ואנחנו החלטנו להתחיל עם שוק הרכב, ואנחנו, מי שקורא עיתונות כלכלית מכיר היטב את מצב הרכב בישראל, שוק התחבורה בישראל הוא מחריד, אנחנו מדינה הכי צפופה בעולם, היום פוליות על הכבישים, קטסטרופה פה הרכבות והאוטובוסים והשילוביות ביניהם.
זה גם נובע מתחבורה ציבורית שהיא מקרטעת, וגם גם מהתכנון ומהבנייה של שכונות פרבריות, שאין בהן עירוב של שימושים, ולכן כל דבר שאתה רוצה לעשות, אתה צריך לנסוע אליו, וכשיש לך תחבורה ציבורית, האפשרות היחידה שלך היא לקנות רכב, וכאן נכנסים לתמונה אותם יבואנים שעליהם אתה מדבר.
נכון, אז אנחנו מנסים להבין למי נוח המצב הזה שיש לנו מערכת תחבורה כל כך תפוקה וגרועה, ואנחנו חייבים רכב כדי להתנייד. ואנחנו מציגים בעצם את לחיצת היד הסודית, של 4 יבואני הרכב הגדולים ביותר עם משרד האוצר, שבעצם לשני הצדדים יש אינטרס להמלא לנו פה את החיים ביוקר מחייה מטורף. מחירי רכב יקרים, מחירי חלפים
יקרים. אחוזי, נכון. עם שיעורי רווח מטורפים.
נכון. אנחנו מציגים את המספרים של יבואני הרכב שהם החברות הכי רווחיות בישראל, רווח לפני מס של 20%, שזה פי כמה וכמה מכל תחום המסחר בארץ ובעולם. אנחנו מספרים שכמה קומץ משפחות חילקו לעצמם דיבידנדים במזומן הביתה של 12 מיליארד שקל, משפחות של יבואני הרכב.
בסך ובעיקר הכל דרך טובה להתקיים.
בהחלט, בהחלט. אחד המרואיינים שם, יבואן רכב, מהשורה השנייה גם, מיליארדר, שאני אומר לו, תגיד לי, אתם הרי לא המצאתם תרופה לסרטן, ואתם לא פיתחתם איזה תוכנה, ואתם מרוויחים פה מיליארדים, תסביר לי מה זה קורה. אז הוא אומר לי, זה קפיטליזם, ככה זה טוב, המדינה רוצה שאנשים יוכלו להתעשר. וזה כמובן ההפך מקפיטליזם, כי יש מעט מתעשרים על חשבונם של סבל של רבים, קפיטליזם מבוסס על תחרות. אנחנו עושים ניתוח די עמוק ומראה שאין שום תחרות בשוק הרכב.
לא רק שאין תחרות, לפי מה שראיתי בפרק הזה, יש איזו התנגדות די אגרסיבית לכל ניסיון לתחרות במשק.
נכון, אז אנחנו מראים את השיטות שלהם למנוע תחרות, אנחנו רואים איך הם מחסלים את היבואנים המקבילים, כן. אנחנו רואים איך הפוליטיקאים באים ומכריזים שהם עושים כל מיני רפורמות ושום דבר לא יוצא מזה, ויהיה גם דבר אחד מאוד שנוי מחלוקת בסרט הזה. אני מתאר לעצמי שאני הולך לחטוף עליו חזק. זה לא פעם ראשונה.
אבל אתה רגיל מהעונה הראשונה, גיא, אתה רגיל?
במעונה הראשונה חטפתי ממכונת הרעל של נתניהו ברשתות. הפעם אני הולך לחטוף לצערי מקולגות עיתונאים, בגלל שאנחנו מדברים על הדרך שבה יבואני הרכב לאורך עשרות שנים, על השיטות שלהם להשפיע ולקנות עיתונאים. אני יודע שהרבה אנשים לא יאהבו את זה, לא מקובל בעולם העיתונות.
זה לא מה שעוצר אותך מלהגיד את זה, ואז אני רק אסכם ואומר, כמו בפעם הקודמת, שדן ואני מאחלים לך הצלחה רבה, ואנחנו לא קשורים בשום דרך לתכנים שעולים להופיע בעונה הזאת.
בסדר גמור.
אז אנחנו בפרק באמת מיוחד, עם מרואיין מרתק, נועם ברדין, הנה מתחילים.
שלום נועם.
שלום וברכה.
למה אתה קורא לעצמך מובטל תל אביבי?
למה יכולתי להגיע באמצע היום לפודקאסט? כי אני מובטל תל אביבי.
בסדר, מה זה אומר? זה אומר שעברת סופית לתל אביב?
אז אני בשביעי ישר טסתי ארצה, כמובן. זה לא היה מתוכנן, כאילו, פתחתי את החדשות, ראיתי מה שקורה. הבנתי ישר שזה לא אירוע סטנדרטי. עליתי על מטוס, הגעתי לארץ. יום אחרי
מאיפה? מארצות הברית?
כן, מארצות הברית. הגעתי ארצה, ועכשיו, אתה יודע, אוקיי, אני בארץ, איך אני מציל את העולם? אתה יודע, זה קצת בעיה, נכון? אני 13 שנה הייתי בארצות הברית. שרתי לחבר יאיר גולן, שלמדנו ביחד, חברים טובים, והוא אמר, בוא, אני יורד לדרום. כן, נתן לי מדים, שנרגיש כאילו אנחנו חיילים. ירדנו לדרום, וראינו את הכל. זאת אומרת, סובבנו הכיתות כוננות, ובמועצות האזוריות, ובאתר של המסיבה, והכל היה עדיין טרי וגופות. ואז קיבלתי החלטה שאני לא חוזר לארצות הברית. ובעצם נשארתי, עשיתי 3 חודשים מילואים, הייתי בעזה, הייתי בצפון.
אחרי כמה שנים אתה בארצות הברית?
עזוב, השאלה היא מתי פעם אחרונה עשיתי מילואים.
בעצם התנדבת, נכון.
כן, היה סיפור לא פשוט. אמנם אני נראה בן 25, אבל אני לא בן 25. אז היה סיפור לא פשוט שכנע אותם לגייס אותי.
אז רגע, אז מתי עשית פעם אחרונה מילואים, באמת?
אני חושב שזה היה משהו כמו 10 שנים לא עשיתי מילואים. ושמתי לב לזה כשחתמתי על נשק, וניסיתי לפרק אותו ולקח דקה.
איך אתה מסביר את זה, שאחרי 13 שנים, בשבעה באוקטובר, אתה מרגיש שזה מה שאתה צריך לעשות? כי 13 שנים זה מספיק זמן קצת להתנתק מההוויה הישראלית.
כשאני הסתכלתי על ההוויה הישראלית מבחוץ, לא ראיתי איך ישראל נשארת דמוקרטית-ליברלית. הדבר שהכי זעזע אותי, זה המכוניות. משום מה, המכוניות השרופות ויירויות ומפוצצות לאורך כל הכבישים, בכל מקום, וערימות של רכבים, זה מה שעדיין חרוט לי בזיכרוני. אבל עם כל הטירוף, אני אופטימי. אני ראיתי פעם ראשונה ב-20 שנה האחרונות הזדמנות לישראל לעלות על מסלול הגיוני. אנחנו הרי כולנו יודעים מסלול שאנחנו נמצאים בו, להיות מדינה דתית, ענייה, חלק מהציר היותר רוסי של העולם, פחות דמוקרטי, פחות ליברלי, וזה דורש זעזוע משמעותי כדי לשנות דברים כאלה.
אתה יודע, לפני השבעה באוקטובר הייתה בעצם 10 חודשים של הפיכה משטרית, ושמאות אלפים יצאו לרחובות. כמה היית מעורב בזה?
אז הייתי מאוד, לא הייתי מעורב בזה במובן שאם הייתי בארץ, הייתי הולך להפגנה. לא הייתי חלק מהמערך. ועדיין, אני חושב שאנחנו, בסופו של דבר, היינו צריכים זעזוע מאוד 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 משמעותי. אנשים שואלים אותי, רגע, אתה חושב שבאמת משהו ישתנה פה וכו'. אני אומר, אם השביעי לא יצליח לשנות את המבנה הפוליטי של שמאל וימין וכל מיני דברים ארכאיים כאלה שלא רלוונטיים למציאות, אז שום דבר לא ישנה את זה. אז יש פה מעין הזדמנות שקיבלנו לעשות ריסטארט למדינה במחיר מטורף ובכאב אדיר, אבל זה בידיים שלנו לעשות את השינוי, ואם לא נצליח עכשיו לעשות את השינוי, באמת תהיה בעיה.
אתה יודע, זה מין צומת דרכים. מצד אחד, באמת זה לעשות את השינוי, מצד שני, אנחנו יכולים ללכת למקום יותר דתי משיחי, ובשבוע שעבר התארח באולפן הזה ערן אלפרין, שהוא מומחה לשנאה, והוא אמר שבאמת יש פה שני תהליכים. מצד אחד, רואים יותר לאומנות
וגזענות
והשנאה עולה, ומצד שני, יותר ויותר אנשים משני צידיה של המערכת הפוליטית, שרואים את עצמם כציבור ליברלי וחילוני. והשאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל באמת ללכת לכיוון אחד ולא לכיוון השני?
אז בואו רגע נעשה זום אאוט. מה שאנחנו רואים בישראל קורה בכל העולם. זה תופעות גלובליות שקורות בכל מדינה דמוקרטית
נכון,
היום.
נכון, למרות שפה היה שבר, האסון, הטבח.
עוד פעם, כל מדינה בטוחה שהיא במצב הכי גרוע, כן? וזה כמו בפקקים, בווייז. כל עיר בטוחה שלה יש את הפקקים הכי גרועים.
אנחנו עוד נגיע לווייז.
אבל לג'קרטה יש. אבל הנקודה היא שהתהליכים האלה הם גלובליים, ובישראל הם שונים, כי בישראל, שלא כמו שאר העולם, ככל שאתה יותר צעיר, אתה יותר דתי, לאומני, פחות דמוקרטי, פחות משכיל, פחות תורם לחברה וכו' וכו' וכו'. וזו תופעה ייחודית לישראל. בכל שאר העולם, ככל שאתה יותר צעיר, אתה יותר ליברלי. כל התפיסה הישראלית של שמאל וימין, זו תפיסה שהיא לא רלוונטית. 25 שנים האחרונות, מסתכלים על כל הממשלות ישראל, במה שהם עשו, לא מה שהם דיברו. מה שהם עשו בפועל, אי אפשר לראות הבדל. בנייה מסיבית בהתנחלויות, כרסום באמות המידה החברתיות.
70% מהזמן נתניהו ראש הממשלה. זה לא שהתחלפו פה ממשלות.
אבל זה, אופן, בואו נהיה, זה לא שלפני הממשלות, המועטות שהיו לנו, שהם לא נתניהו, לא עשו פה איזה שינוי. ואני חושב שהתפיסה היא בעצם ליברלי ולא ליברלי. דמוקרטי ולא דמוקרטי. יש היום מלחמת עולם חצי סמויה בין רוסיה, איראן, סין וכולי, וצפון קוריאה ומדינות אחרות, לבין ארצות הברית, אירופה וכולי.
ארצות הברית תחת ביידן, לא תחת טראמפ.
ארצות הברית תחת ביידן, ואחד הדברים שציר הרשע גילה, שהרבה יותר קל לקנות פוליטיקאים מללחם במלחמות. הדבר הכי פשוט, בכמה מאות אלפי דולרים או מיליונים בודדים, אתה קונה קונגרסמן בארצות הברית. אתה קונה מפלגה בישראל, אתה קונה ערוץ טלוויזיה, וזה הרבה יותר זול מאשר להילחם. זה קל, וכמובן הרשתות החברתיות עוזרות להאיץ את כל הדבר הזה, אבל יש פה בעצם מערכה שלמה שבנויה לערער את היסודות של דמוקרטיה ליברלית.
אז איך אפשר ללכת לכיוון שאתה שואף ללכת לשם, בהינתן כל מה שאמרת כרגע?
על זו שאלה מצוינת, ואם הייתה לי תשובה לכך זה היה פשוט. אבל זה מתחיל לפי דעתי מהטראומה הנוראית שכולנו עברנו בשביעי, שעורר פה אנשים, נתן פה אפשרות לעשות משהו אחרת. עכשיו יש את המחאה שבאמת המחאה בישראל זה משהו פנטסטי. זאת אומרת, לא, מסתכלים מדינות אחרות שעבוד תהליכים דומים, אף אחד לא הצליחה לייצר כל כך הרבה אנשים לאורך זמן להמשיך ולהילחם. זאת אומרת, ההתעוררות הזאת שקרתה היא קריטית. אני רואה את הדור שלי בסופו של דבר כהדור שאשם במצב. ואנחנו אשמים כי אנחנו הלכנו להייטק ולא הלכנו למגזר הציבורי. הלכנו לעשות כסף, הלכנו לתפקידים מעניינים עם אנשים מעניינים ועם אתגרים מעניינים, והשארנו את המגזר הציבורי לאנשים שלא היינו מגייסים לחברות שלנו.
בחלקם, יש גם אנשים טובים במגזר הציבורי.
אני מוכן להגיד לא.
אתה מדבר על הצד הפוליטי, פחות על השירות הציבורי.
דרך אגב, גם הצד הפוליטי וגם השירות הציבורי. זאת אומרת, יש דרדור עמות מטורף שקורה שם, ופוליטיזציה שקורית שם וכו'. רוב האנשים, מסתכלים סתם ברמה הפוליטית, רוב האנשים בכנסת לא היינו מגייסים לחברות שלנו. הם לא היו עוברים את הסף רעיונות. נתנו להם את המפתחות של המדינה, ואמרנו, תעשו מה שנראה לכם. עכשיו, מה שאנחנו יודעים, בהייטק יותר מכל מקום, זה הכל עניין של אנשים. יש אנשים מצוינים, יעשו דברים מצוינים. אנשים בינוניים, הם יגייסו אנשים גרועים, שיגייסו אנשים עוד יותר גרועים.
נועם, שאתה אומר, נתנו, אמרת, אנחנו הדור שלנו, והתמקדת בהייטק, אז אתה בעצם הובלת אותנו מהר מאוד לנושא קשור אך אחר. והוא שהתפיסה הזאת בקרב אנשי ההייטק, שהפכו במידה רבה לסוג של אליטה בעשורים האחרונים, שאפשר לתת את המפתחות לאנשים שהם לא ראויים, פוליטיקאים, נבע בזה בעצם שבהייטק חשבו שבעצם ממשלה ופוליטיקה זה דבר לא חשוב.
בוא לא נשכח שמקום עבודה זה לא רק איזושהי תיאוריה גדולה. זה יום-יום להגיע ולהתעסק עם סוג מסוים של אנשים. ואם נכנסים למגזר הפוליטי או הציבורי, מתעסקים באנשים שונים ממה שאנחנו מכירים בהייטק. הרבה יותר כיף להיות בסביבה של אנשים מצוינים, להתעסק בדברים סופר מעניינים, עם סושי חינם, ועם המון כסף בסוף אם מצליח, והרבה מאוד כסף אם זה לא מצליח. זאת אומרת, הסיבה למה להיכנס היא חייבת להיות אידיאולוגית. אין שום value אישי לבן אדם להיכנס למערכת הפוליטית.
לא, אבל לא דיברתי דווקא על כניסה לפוליטיקה, דיברתי על זה שבסופו של דבר, בחלק מההייטק, לא בכולו, יש מין גישה כזאת ליברטריאנית מסוימת, זה בעיקר בסיליקון ואלי, אבל זה זלג לישראל, שפוליטיקה זה דבר לא חשוב, כי את כל בעיות העולם אנחנו נפתור באמצעות טכנולוגיה.
טכנולוגיה ושוק חופשי, נכון? זה שני מילות הקסם. וכמו שאנחנו מגלים, זה לא עובד בעולם האמיתי. רגולציה היא קריטית, יש תפקיד מאוד משמעותי לממשלה ולמערכת הציבורית. יש מוצרים שהם לא מוצרים נורמליים, ושאי אפשר לספק אותם בשוק החופשי. אבל מעבר להכל זה עניין של אנשים. זה עניין של אנשים שמוכנים לקחת תפקיד שלא יהנו בו, אבל שיעשה משהו מעבר לעצמם.
אז נועם, אתה חוזר לפה בשבעה באוקטובר, אתה רואה את מה שאתה רואה, אתה נחשף לזוועות, ואתה מבין, מתחיל להבין איזה שהם תהליכים גדולים שקרו ושקורים פה היום, ואיזה אולי הזדמנות מתוך השבר הגדול. אני רוצה רגע לעצור פה ולחזור אליך, לטובת מי שלא מכיר. שבוע פורסם בבלומברג, שכמה אנשי הייטק מובילים, בהם אייל ולדמן ויזהר שי, שוקלים או חושבים או מתכננים להקים איזושהי מפלגת הייטק שתיתן אלטרנטיבה, ורציתי לשאול אותך גם מה אתה חושב על זה, ואם אתה חושב באופן אקטיבי להיכנס למערכת הפוליטית, או שבעצם רק לפרשן מבחוץ. אז בוא נתחיל קצת על בעצם מי אתה, מאיפה גדלת, מה עשית בשנים האחרונות לטובת קורא דה מרקר, אם יש כאלה שלא מכירים.
נועם ברדין, ירושלמי, תואר ראשון באוניברסיטה העברית בכלכלה ומדע המדינה. התוכנית הייתה ללכת ולהציל את העולם. ללכת לבנק העולמי, היה לי כל מיני תוכניות להציל את כל העולם. ובמהלך התואר הראשון, התגלגלתי לאיזשהו תפקיד בסטארט-אפ, שאז לא היה ברור מה זה סטארט-אפ, לא היה ברור. והוואליו הגדול שהיה שדיברתי עברית, כולם היו עולים חדשים. ואני כתבתי הצעה למדען הראשי ל-160 אלף דולר, שזה הסכום לא נתפס בכלל. אז, וקיבלנו את זה, אבל זה היה בעצם הכניסה שלי לעולם הטק, אחרי זה הייתי שותף בלהקים את חברת דלתא 3, שהייתה אחת מחברות ה-Voice over IP, בתחילת האינטרנט, 96, כן? ואז זו הייתה תקופה מדהימה באינטרנט, שהכל היה חדש, הכל היה אפשרי. לא היו מומחים, כן? זה לא היה קיים. ובכל המקומות, אפשר ללמוד טכנולוגיה ולהיות מומחה תוך תקופה מאוד קצרה, היה אפשר ללמוד, להמציא מחדש את כל תורות השיווק. כמובן, חלק מהדברים לא עבדו, כל הרעיון של eyeballs, אם אנחנו זוכרים. הנפקנו את החברה ב-99, עברנו את הבועה, הגענו למיליארד וחצי דולר מרקט קאפ, שאז מיליארד היה הרבה כסף, כן, לא כמו היום, וההתפוצצות של הבועה, וירדנו ל-80 מיליון דולר מרקט קאפ, ועשינו את כל התהליכים. בסוף החברה התייצבה ונמכרה וכו', אבל אני המשכתי משם לקנדי סקול בהרווארד, אמרתי, עכשיו אני באמת הולך להציל את העולם, תואר שני במנהל ציבורי, חזרתי לארץ, פליטי שנה בלהסתכל על כל מיני מקומות, להיכנס איכשהו לכל מיני פוליטיקה, מנהל ציבורי וכו', ופשוט מאוד מאוד התאכזבתי מאיכות האנשים שנפגשתי איתם. אמרתי, אני צריך כל יום לקום ולהיפגש עם האנשים האלה, באיכות הזאת. מה שאני אוהב להגיד על הייטק זה שתמיד בכל חברה יש את הבן אדם שכולם שונאים. האהבל הזה שתמיד יש לו את הבדיחות המפגרות ולא מבין את הדברים וכו', וכולם מסתכלים עליו, אבל בהייטק יש לו PhD במתמטיקה. זאת אומרת, הרף המינימלי שאנחנו מדברים על אנשים שאנחנו מגדירים כאנשים פחות מוצלחים, זה רף שהוא גם ככה באחוז העליון של האוכלוסייה. וזה לא רואים במנהל הציבורי. חזרתי בסוף להייטק, מנכלתי חברה בשם אינטרקאסט, שהתעסקה ב-HD Video Delivery, כישלון מהדהד, אבל מתוך הכישלון הזה פגשתי את הפאונדרים של Waze, הם חיפשו מנכ״ל, אני חיפשתי מה לעשות.
הייתה חברה של כמה חודשים, רק נכון?
כן, כן. והצטרפתי בתחילת 2009 ל-Waze. לקחנו את זה מאפליקציה ישראלית לאפליקציה גלובלית. 1,001 סיפורים שכולם כבר בטח מכירים, ויש עוד הרבה לספר. נקנינו על זה גוגל ב-2013.
שאתה מוביל את המכירה הזאת.
כן, אני הובלתי את המכירה. נשארתי בגוגל, אף אחד לא חשב שאני אשרוד יותר משלושה חודשים. ושרדתי 7 שנים, שזה די נס.
ויצאת ביציאה מפוארת.
ויצאתי ביציאה מפוארת. בתוך גוגל אני הייתי מאוד מפורסם בתור זה שאומר את מה שכולם חושבים. כל פעם שדיברתי הייתי בטוח שמפטרים אותי עכשיו, ואיכשהו זה לא עבד, לא פיתרו אותי. עזבתי את גוגל לפני 3 שנים, כתבתי בלוג פוסט מפורסם על, מה, על החוויות שלי, שלא היה לי מושג איזה תהודה הוא יקבל, כי הייתי עורך אותו אחרת, והייתי חושב על כל מילה אם הייתי מבין.
ביקרת בצורה חמורה את התרבות הארגונית בגוגל ובסיליקון ואלי.
אני רוצה להקריא חלק מהדברים שהוא כתב. אחרי שהקורונה הקטה, אנשים רגילים, במרכאות, היו מודאגים לגבי מצב המשרה שלהם. אבל אצלנו הרבה עובדים התלוננו על כך שבגלל המעבר לעבודה מהבית, הוצאות האוכל באו על חשבון המשכורות והבונוסים שלהם. העובדים ממציאים כל הזמן בעיות דמיוניות כדי להתלונן עליהן, במקום להעריך את מה שניתן להם. הזמן והמאמץ שהקדשתי לעניינים משפטיים, מדיניות ופרטיות, משמעותם בזבוז משאבים ופוקוס. עסקנו בפרויקטים ארוכים שלא היה להם שום ערך למשתמשים שלנו. מילים קשות?
א', אני לא חשבתי שהן קשות, כתבתי את זה, כי כל מי שעובד בחברות האלה יודע את זה וזה ברור לו. מאז עברו כמה שנים. עכשיו, מה שמעניין שקרה זה שב-2022, כשהתחילו הפיתורים, אנשים בגוגל היו בשוק שפיתרו אותם. זה הפעם ראשונה שגוגל עשתה פיתורים. פיתרה 12,000 איש. כן, גייסה 70,000 בתקופת הקורונה. זה לא שזה, אבל פיתרה 12,000 איש. זה היה שוק. אנשים, כל הזהות שלהם הייתה לעבוד בגוגל. ופתאום פיתרו אותם, אין להם זהות. ומה הם גילו? שהשוק לא כל כך רוצה להעסיק אותם יותר. ופתאום הם גילו שכל התנאים האלה שהם לקחו כברור מאליו, לא רק שלא מקבלים את זה, הם מובטלים ולא מצליחים למצוא מקום עבודה.
מישהו מהנהלת גוגל פנה אליך אחרי שפרסמת את הפוסט?
יכולה לשער שכן. ברכות. לא ניכנס לזה.
נועם, במידה מסוימת, הפוסט שלך, לדעתי, אני רוצה לשמוע את דעתך, יש קו שעובר בינו לבין מה שראינו אחרי 7 באוקטובר. על מה שקורה בארצות הברית. אז אני רוצה רגע להכניס לדיון שלנו את המילה woke. מה זה לדעתך woke? מה טוב בזה? מה פחות טוב בזה? איך אתה חווית את ה-wokiness בארצות הברית שהיית שחקן מאוד בכיר בגוגל בסיליקון ואלי? ואיך אתה רואה את ה-woke היום אחרי 7 באוקטובר?
טוב, woke התחיל לתאר אנשים שמודעים לבעיות החברתיות שאנחנו נמצאים בהן. זה התחיל כמושג חיובי.
ממקום טוב.
ממקום טוב. וכמו כל דבר, לקחו את זה לקצה. בתקופת המיטו וכל הדברים האלה, גם נלקח לקצה. זאת אומרת, הגענו למצב שאם מישהי נאנסת, או אם המנהל הישיר שלה מתייחס אליה בצורה בזויה, זה אותו דבר.
בשני המקרים זה לא מקובל.
עכשיו, זה לא מקובל בשני המקרים, וכמובן שזה לא אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום, כשלוקחים דברים לקצה עוד ועוד ועוד, שוחקים את הדברים הנוראים שקורים.
נכון, למרות שלפעמים, לפחות בעניין של מיטו, אתה צריך לחולל מהפכה, אז אתה הולך לצד אחד, ואז איכשהו מתאזן באמצע. אז
עוד פעם, יש לזה המון רמיפיקציות חזרה, לפעמים זה פגע בנשים יותר משזה עזר לנשים, בהרבה מאוד מקומות, אפשר להיכנס לזה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, אנחנו בתור חברה משתנים, וזה שלב בשינוי. הנקודה של הווק, רואים את זה היום בקמפוסים. אז יש לי שתי בנות, בנות 19 ו-20, שהן כרגע בקמפוסים בארצות הברית, ולומדות בקולג' והחוויות שהן חוות אחרי השביעי, זה האקסטרים של הווק. זאת אומרת, באיזשהו מקום, הווק שהוא בא מהצד השמאלי או הליברלי, והתנועות הימניות התחברו ביחד במקום של הפייק ניוז, במקום של אין עובדות, ואפשר להמציא סיפור, לא לאפשר לעובדות לבלבל את התיאוריה. הם חובות אנטישמיות ואנטי-ישראליות ברמה שקשה לדמיין.
אתה יכול לתת איזה דוגמה, איזה סיפור?
יש לי בת שכרגע בתוכנית של ייל במרוקו. שני שליש מתלמידי הייל, שהגיעו מייל, כן, איתה, לא מדברים איתה, כי היא ישראלית. עכשיו, המתרגלת שלה, שהיא מרוקאית, באה ולקחה אותה לשיחה בשלב מסוים ואמרה לה, תשמעי, כששמעתי שישראלית מגיעה, ממש התפוצצתי וכמעט עזבתי את התוכנית וכו' וכו', אבל את ממש לא נראית לי כמו הרוצחי ילדים והורגי אזרחים וכו' וכו'. זה השיחה.
תשים לב אגב לתגובה של ענת, כי התגובה של ענת היא מרכזית פה כאן, כי ענת מאוד מאוד מופתעת מהסיפור, ואני רואה, ואתה שנמצא בשני המקומות
על זה, אני לא חיה שם, גיא, יפה, זה הגל בינינו.
אבל יש תקשורת. יש חוסר הבנה בקרב הרבה מאוד ישראלים כאן, מה קרה לנו בשנה האחרונה?
תקשיבו,
מה חווים
לא...
אנשים?
אנשים בארץ, כן. אופם, כמו הרבה דברים, אנחנו חיים בתוך עצמנו בארץ, וחושבים שאנחנו מיוחדים, וכל הזמן, אנחנו לא מבינים את הנזק. בעולם האקדמי היום, אם אתה חוקר ישראלי, הסיכוי שלך להתפרסם בירחון מקצועי, קטן בצורה דרמטית, וזה הרי כל הקידום בעולם האקדמי. הסיכוי שלך להיות מוזמן לכנס, או שטוף פעולה, או מישהו נגמר. הלחץ שקורה, שזה גם בחברות עסקיות, אנחנו שוכחים שהילדים האלה, שבייל והרווארד וכו', הם הולכים להיות האסוסייטס ב-VCs. חברים שלי שעם סטארט-אפים שמנסים לגייס כסף עכשיו, אומרים, אנחנו לא חוזרים אלינו כשמגלים שאנחנו ישראלים בכלל. כי מי שקורא את ה... מי שבתחילת הדרך הוא הצעירים, נכון? והם, התפיסה, הניתוק הזה שקרה לנו מהצעירים שם, הוא קיצוני. עכשיו, לא נכנסים לעניין של עובדות, וזה לא משנה, כן? זה פשוט, ישראל היום זה דרום אפריקה של שנות ה-80. זה ממש ככה. עכשיו, הבנות שלי מספרות לי שאנשים שהיו חברים שלהם שנה לפני, לא מדברים, לא מסתכלים להם בעיניים.
והבנות שלך, רק צריך לזכור, נולדו אמריקאיות לחלוטין.
נולדו בישראל.
נולדו בישראל, אבל חיו רוב חיים באמריקה.
בדיוק, ואימא שלהם אמריקאית.
אי אפשר לדעת שהן ישראליות.
לא, טוב, חוץ מהמגן דוד הענק שהבת שלי שמה כדי לריב עם כולם. אבל חוץ מזה, לא, אי אפשר. אבל כולם יודעים, הם לא מתביישות בזה. המרצה כותב לכיתה, אתם יכולים לא להגיע לכיתה היום כי יש הפגנה, וללכת להפגנה של התמיכה בחמאס. עכשיו, היא בתור ישראלית הולכת לאותה כיתה, עם אותו מרצה. מה החוויה שלה? לא היה מקום לאבל אחרי השביעי. וכל המכירים ישראלים שנהרגו, הרי זה דור מסוים, לא היה להם את האפשרות להתאבל. כי ישר הכל נהיה הצד השני, והכל נהיה אלים. דרך אגב, אחד המאפיינים של כל ההפגנות הפרו-פלסטינים זה האלימות. קו אלים של פגיעה בסמלי משטר, בכל מדינה, שזה אנגליה, ארצות הברית וכו', קריאה של דגלי ארצות הברית, עזבו שדגל ישראל, זה עוד מילא. זה אנטי-אמריקאיות. עכשיו, בסוף, תקשיב, יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה, כן, האסלאם והגלובלי, הוא עד היום, מי שמוחמד עלה לשמיים, עד היום, האסלאם היה מאוד מוצלח בהתפשטות. נכון? פשוט כל המזרח התיכון, אפריקה, כל אפריקה, במזרח, כמעט כל מקום שהוא יכל, אינדונזיה, מלזיה וכו'. מה נשאר? דרום אמריקה, שהם עושים כניסות לא רעות, אבל בעיקר אירופה וארצות הברית. ועכשיו, בפעם הראשונה, אנחנו רואים את ההתכתשות של שתי תפיסות עולם שונות, שבין הליברליות הדמוקרטית, והמוסלמית השריעית. והמדהים הוא שבצד הדמוקרטיה היום אנחנו נחלשנו בגלל הכיתוב הזה הפנימי והקרבות והווק והעודף. מדינות דמוקרטיות זה מדינות לוחמות היסטורית, כן? והן נלחמות על הערכים שלהם, והן נלחמות או במלחמות אזרחים או במלחמות חיצוניות כדי להגן על הערכים שלהם. והיום כל הדבר הזה התמסמס לאיזה חבורה של entitled ילדים שבאים ומתלוננים על ארצות הברית כמקום הכי גרוע בעולם, וצריך לבטל את המדינה. כל מיני דברים הזויים, הזויים. אבל זה העולם.
ואותך, נועם, וגם אותי ורבים אחרים, זה פוגש בצורה מחיבה במיוחד. מדוע? כי אתה ונמנה על אנשים שכבר עשרות שנים מדברים על הנזקים של הכיבוש. אז אנחנו היינו רגילים להפנות את כל הביקורת שלנו כלפי פנימה, כלפי הסמוטריצ'ים והבן גבירים וקודמיהם, ופתאום משחק אחר לחלוטין. כבר לא מדברים על הכיבוש, מדברים על 48, בארצות הברית לפחות.
תקשיב, אני יכול להעריך את סמוטריץ' ובן גביר בזה שיש להם תיאוריה לגבי העתיד של מדינת ישראל. אני לא מסכים איתה, אני חושב שהיא נוראית, אני חושב ש... אבל יש להם תיאוריה מאוד ברורה.
יש להם מטרה.
יש להם מטרה
הדרך.
ברורה. תסתכל על הממשלות ב-20 שנה האחרונות, שרובם היו תחת ביבי. מה העמדה שלה? מה היא רוצה? מה העתיד? מה יקרה עוד 50 שנה? עוד 30 שנה, עוד 20 שנה, עוד 10 שנים, מה רוצים?
יש שם צד שלם שאיבד את הדרך שלו, דיברנו על זה כבר בשבוע שעבר.
אז אני אומר, אז החוסר יכולת להגדיר מה רוצים, זה משרת כמובן את הקיצונים, שלהם יש עמדות, מה צריך לעשות.
נועם, אני רוצה שוב להתכנס חזרה, אתה עוזב את גוגל, מפרסם פוסט מאוד דרמטי, במונחים של תאגידים בינלאומיים, ומה אתה עושה הלאה משם?
אז אני חושב מה לעשות עם עצמי כשאני אהיה גדול.
שיש לך קצת כסף.
ויש לי קצת כסף. ואמרתי, עכשיו אני באמת אלך להציל את העולם. כאילו, די.
גם גוגל, אני חושב באיזשהו שלב, לא רצו להציל את העולם, באו לעשות טוב. זה היה הסלוגן שלהם.
כל דבר בסיליקון ואלי זה להציל את העולם. והתחלתי לחשוב על מה הרעות העולמיות שאני יכול להתחבר אליהן, ואותי...
ופה יש לך נקודת מפגש אידיאולוגית עם גיא רולניק.
בדיוק. אותי מאוד 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 מפחיד מה שקורה ברשתות החברתיות, מה קורה עם העיתונות כמגזר, ועם מה שקורה עם פייק ניוז וכו'. מה שקרה בתקופת הקורונה היה מזעזע. דרך אגב, חזרנו, אפרופו ההידרדרות העמות של המדינות הדמוקרטיות, הבריחה ממדע. זה דבר לא נתפס, שאנחנו היום, עם כל מה שאנחנו יודעים וההתקדמות הגלובלית, יש תנועות שלמות שהן נגד השיטה המדעית וכו'. ודרך אגב, אם טראמפ מנצח, זה הולך להיות, מדע הולך להיות משהו שהוא מוכוון על ידי המדינה, כמו ברוסיה, או בסובייט יוניון בזמנו, כן? שהמדינה מחליטה מה מותר לחקור ומה אסור לחקור. לא יהיה אפשר לחקור דברים כמו אבולוציה.
כלומר, המוסדות הדמוקרטיים האמריקאים, אתה חושב, לא יוכלו לתת... טופוש בקלטרה.
לא, ראינו את זה. טראמפ נבחר בהפתעה, גם לו וגם לכולם, אז לא היה תוכניות או משהו. אבל מה שראינו אצלו, ואנחנו רואים את זה גם עם ביבי בארץ, ואנחנו רואים את בולסונרו בברזיל, ואנחנו רואים את זה כל העולם, שלשיטה הדמוקרטית אין כלים להתמודד עם נבחר ציבור שהוא אגרסיבי ומתעלם מהחוקים. דמוקרטיה היא נורמות. היא כמה דפים שכתבנו עליהם, כל מיני מילים. וכשאתה בא עם פטיש, הדפים האלה לא עוזרים. וטראמפ עשה מה שהוא רצה, ומעט מאוד התנגדות. אותו דבר ביבי, תקשיבו.
נכון, למרות שפה באמת מתחילה להיות התנגדות המונית.
אבל זה לא משנה, זה בדיוק העניין.
חכה. זה הצעת הפיכה המשטרית, אז אולי זה...
אני מאמין שזה יעבוד, ושיהיו בו בחירות עוד מעט וכו'.
עניין של כמות.
אני לא מתנגד לזה, אבל...
ואז אתה מחליט להקים רשת מתחרה לטוויטר, שהיא אומרת, אני כמו טוויטר, רק בלי הרע.
זה היה הקונספציה, זה היה הרשת שהעיתונות היא חלק מהרשת.
נכון, אתה בעצם קונה כתבות ולא קונה...
אופן, אני מאמין שעולם העיתונות, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא כבר מת, הוא כבר לא רלוונטי, ובאמת ה...
מותר להגיד את זה פה?
תקשיבו, אני אדבר על ארצות הברית, בישראל כמובן זה משהו אחר, העיתונות היא בכלל, מה זה, מנוע כלכלי של המדינה. אבל אם מסתכלים על ארצות הברית, הגיל הממוצע של סאבסקרייבר לעיתון הוא 55. זאת אומרת, זה הדור של אנשים שגדלו על נייר. ולהם זה עוד הגיוני לקרוא את מה שהניו יורק טיימס אומר. אבל הבנות שלי, כאילו, הקונספט שאתה תשלם למישהו כדי שיגיד לך מה לקרוא רק באתר שלו, זה לא נתפס. אתה הולך לסושל מידיה, יש לך הרבה דעות, אתה עוקב אחרי אנשים, הם משתפים כתבות, ואתה רוצה לקרוא אותם. אז יש פה איזה מיסמאץ' בין איך שרוצים לצרוך לבין איך שמספקים. ניסיתי לאחד את כל הדבר הזה ביחד, עם מודל עסקי וכולי וכולי. בסופו של דבר נכשלנו, כאילו בוא נתחיל מהסוף.
אבל אני רוצה לנסות לרדת לעומק של הכישלון הזה, ולהבין את העניין הערכי. כי האם יכול להיות שלרשתות החברתיות לא יכול להיות מודל שהוא רק טוב? זאת אומרת שהשנאה היא זאת שמניעה את הרשתות האלה, ושהן לא יכולות בלעדיה.
יש הרבה מאוד סיבות למה נכשלנו. בסופו של דבר, הכישלון הוא שלא הצלחנו להגדיל את בסיס הלקוחות מספיק מהר כדי להיות שירות קונסומר. עכשיו יש המון סיבות לכך. תתחיל הפוך, למה רשתות חברתיות עובדות כל כך טוב היום? כי הם עושים אופטימיזציה של החולשות שלנו בתור יצורים ביולוגיים. אנחנו הרבה יותר נמשכים לשנאה מאשר לאהבה. הרבה יותר קל לנו לפחד. מאשר להיות אופטימיים. זאת אומרת, יש לנו דברים שבזכות זה התפתחנו בתור יצורים ביולוגיים, כן? בלי... אלה שלא פחדו כבר נהרגו מזמן, נכון? לא הגיעו היום. אז הרשתות בעצם עשו לזה אופטימיזציה, וכשהם היום מחליטות מה ל... או שהאלגוריתמים שלהם מחליטים מה להראות לך, האלגוריתמים האלה מסתכלים על מה עבד על אנשים אחרים. והפלאו פלא, מה שעבד זה פחד ושנאה וכל הדברים האלה, וזה מה שיראו לך, ועל זה את תלחצי, ואז זה תקראי, וזה יכניס לך לעולם שכולו רוע ושחור, והעולם הוא נורא. וזה עובד. זה עובד כי זה עובד על החולשות שלנו.
נועם, אתה ניסית לפתוח חנות לממכר ברוקולי וגזר ליד סניף של מקדונלדס.
הגדרה אחת, מעניינת, כן.
גיא, אבל אני רוצה לשאול אותך, לא, אתה לא קשור לעניין הזה, אבל אם לא, זה לא מעורר בך איזה שהן תהיות. לגבי המלחמה שלך ברשתות החברתיות.
לא, ממש לא, בגלל שהפתרון
בעצם
שלי...
בעצם הכישלון שלו מלמד על זה,
לא,
שאולי זאת מלחמה עבודה.
בדיוק ההפך, שנועם סיפר לי על הסטארט-אפ שלו, היום אני אגלה לו את זה פעם ראשונה פה בלייב, אני חשבתי שקוקו נועם בחור מדהים, וראיתי אותו בדברים אחרים, אבל הייתי מוכן להמר חצי מכספי לזה שזה ייקשל.
גם אני. כן. לא, אבל התחלנו את זה בידיעה כן. שהסיכוי להצליח הוא כן. אפסי.
אני די טוב הכרתי את הרשתות ואת העיתונות ומה גורם לזה והמודלים העסקיים, והייתי משוכנע שהדבר הזה ייקשל. כי אני חושב שהפתרון לא, הפתרון לבעיות חברתיות קשות, הוא לעולם לא יבוא מהסקטור העסקי. אי אפשר לפתור בעיות בשוק עם פתרונות מהשוק, אלא הפתרונות תמיד באים ממוסדות דמוקרטיים, מחוקים. ולכן הפתרונות שלי הם שונים בעליל. אנחנו צריכים לשנות לחלוטין את כללי המשחק, ולהחליט מה מותר לרשתות לעשות ומה אסור לרשתות, כמו שעשינו כל אורך ההיסטוריה. כל ההיסטוריה שלנו זה התקדמות.
כן, אבל אם שנאה ורעל זה מה שמניע אותן, הם ילחמו מלחמת חורמה בניסיון להגביל את זה, כי זה אומר שמגמרו כמו שהסטארט-אפ של נועם ברדין.
ענת, לפני 100 שנה, בעלי המכרות, נלחמו בזה שילדים לא יוכלו לעבוד במכרות. אבל אנחנו ניצחנו, נכון? ילדים לא עובדים היום במכרות.
אוקיי, בסדר.
אז כל ההיסטוריה זה התקדמות בזה שאנחנו קובעים כללים וסייגים לשחקנים פוליטיים ולשחקנים עסקיים מאוד גדולים, ואנחנו נעשה את זה גם הפעם.
אז רגע, רגע, שנייה. אני הייתי...
כבר אתה מצרף אותו למאבק שלך?
אני הצטרפתי למאבק שלך.
זה לא שלנו, זה לא שלי.
בוא נחלק את זה כמה דברים שונים. אחת הבעיות שיש לנו היום מהשנאה והפילוג שיש בכל המדינות הדמוקרטיות, זה שלא מצליחים לחוקק. לא הכנסת שלנו ולא הקונגרס בארצות הברית, לא מצליחים להביא חוקים.
הכנסת שלנו לפעמים אנחנו מעדיפים שהיא לא תחוקק.
לא, אבל לא מצליחים לחוקק, כי כל חוק הוא פוליטי. אין דבר כזה חוק, הרי פעם היינו יכולים לעבוד מפלגות שלא הסכימו אידיאולוגית, היו יכולים להסכים ביחד על שוויון של נשים, על אלימות במשפחה, כל מיני דברים שלא... היום אי אפשר, הכל זה פוליטי. ולכן לא מצליחים לעשות רגולציה, ולכן החברות האלה מצליחות לעשות אופטימיזציה אך ורק להכנסות שלהם. אין שום קונסטרנט אחר. ולכן, באמת, הפתרון המיידי הוא כמובן רגולציה, שחייבים, כמו בכל תחום. דרך אגב, אני גם משער שאנחנו נראה התמוטטות מסוימת של הרשתות מתישהו מבחינת הצרכן. זאת אומרת, זה אחד הדברים שכולנו בטכנולוגיה יודעים, זה שלא משנה מה עשית, הולך לבוא גל חדש שהולך להחליף אותך. לרוב הוא יותר גרוע ממה שהיה, זה לא בכך דבר טוב. אבל מסתכלים כבר על צעירים היום, הרי אף אחד לא משתמש בפייסבוק, או מצד שני רואים איך טיקטוק עלה במהירות, וטיקטוק זה, לא, זה רשת מאוד שונה ברשת חברתיות. זאת אומרת, יש פה שינויים ודברים יקרו, ומטה בסוף תיעלם, כן? אבל ייקח הרבה מאוד זמן. ולא ברור מתי,
ובינתיים... אלא אם כן מקנה כל מיני דברים.
כרגע לא נותנים לו, אבל אם טראמפ יחזור לשלטון, ייתנו לו. אם טראמפ יחזור לשלטון, יתנו לו, אבל אני רוצה לסיים רק את הפרק הזה של השיחה, ענת. את לפעמים מביאה ספקנות, לאם בכלל אפשר, בגלל שהחברות האלה חזקות וזה וזה. אז בתוך התהליך הזה, שאני מנסה לחשוב מה עושים עם הרשתות, היה את הרגע שפגשתי את נועם לפני שנה ומשהו, זה היה רגע לפני שהוא התיישב על הכיסא של המרואיין, והתחלנו לדבר, ושאני שמעתי את נועם מדבר, אני אמרתי, זהו, אנחנו הולכים לנצח. למה? כי קודם כל ראיתי כמה שרהוט ומדויק ומבין, ושתיים, זה לא אוקיי, אז יש פה את העיתונאי, חוקר את זה, מהאקדמיה, מהעיתונות וכן הלאה. פה מדובר בבן אדם שבא מהבלי אוף דה ביסט, זה אחד. שתיים, זה היה פעם ראשונה ששמעתי מישהו אומר את זה בעברית. היו כמה כאלה כמו נועם בארצות הברית שמנסים לעשות את זה. בישראל הסתובבתי במשך שנים, ניסיתי למצוא אחד לרפואה מיסי אומלל, שמסתכל למציאות בעיניים ואומר, הרשתות מפרקות אותנו. פניתי להמון אנשים בתוך הרשתות, לא נעים להגיד, יש לי חברים בתוך הרשתות. הכל בסדר, גיא, יש שתי תשובות שקיבלתי. אחת, זה הכל בסדר, אנחנו לא מבינים על מה אתה מבלבל, אנחנו עושים כסף והכל טוב. אם אנחנו עושים כסף, סימן שזה טוב. התשובה השנייה, שמע, יש משהו במה שאתה אומר, אבל כדאי לי להתרחק ממך, כי בכלל המגעים איתך לא יקדמו את הקריירה שלי. ואז נועם התיישב ואמר את זה למצלמה, והוא לא תייח את זה ולא ניסה, ולא ניסה לסובב את זה ולא ניסה to moderate it והכל. אמר את הדברים כמו שהם, אז יש לנו סיכוי לנצח, ענת, אל תהי פסימית.
אוקיי, אז אני רוצה להמשיך את ובעצם לסגור את הפרק שלך באופן אישי. אתה מגיע, אתה מניחה שכבר הבנת קצת לפני שהסטארט-אפ נכשל, זה קורה באפריל, בעצם תוך כדי זה שאתה בארץ, ומבין שדברים צריכים להתרחש פה, וברמה האישית, מה אתה מתכנן לעשות? מה המשמעות של מה שאתה רואה, אם אתה מתכוון להצטרף למערכת הפוליטית, כמו מה שפורסם לגבי הקולגות שלך, או שאתה מתכוון להשקיע בדרך אחרת?
אז אני מאמין שהמאבק האמיתי עובר ל-level הפוליטי. הוא היה ברחוב, הוא עדיין ברחובות, וכמובן הרחובות זה מה שהולך להביא אותנו למקום הזה.
נכון, אבל צריך לתרגם את זה לאיזושהי רגל פוליטית.
אבל צריך לתרגם את זה לרגל פוליטית, ובסוף, כמו שלמדנו בדרך הקשה, הפוליטיקאים, כמה שאנחנו יכולים לצחוק עליהם, מקבלים את ההחלטות בשבילנו.
נכון.
והכל שאלה של איך מכניסים אנשים איכותיים לתוך המערכת.
אז אתה נכנס למערכת הפוליטית?
אז אני בחודשים האחרונים עוזר ליאיר גולן בקמפיין שלו. אני חושב שהוא אחד המנהיגים היחידים שמביא גם ניסיון ביטחוני וגם עומק אינטלקטואלי שלא ראיתי אצל גנרלים כבר עשרות שנים.
ודרך אגב, הוא, בניגוד למנהיגים אחרים באופוזיציה, גם לא מנסה ללכת לכיוון של ממלכתיות. שאלו אותו באחד הרעיונות על אחדות, והוא אמר, אני לא מוכן לקבל את הדבר הזה, פה מה שדיברנו בשבוע שעבר.
אני חושב שהוא מייצג דור, אני מקווה, חדש של פוליטיקאים, שבאים עם עמדה מסוימת, ואומרים מה העמדה שלהם, והעמדה היא לא טובה לכולם, והיא טובה לחלק. והעמדה היא מבוססת על הרבה מחקר וניסיון וכולי. די, כאילו, הפוליטיקאים האלה שלא אומרים כלום, ורק צועקים בערוץ 14, נמאס כבר, נכון? אנחנו צריכים כבר, בוא נגיד, יש לנו בעיה בצד של העיתונות גם, שצריכים, אבל ברמה הפוליטית אנחנו חייבים פשוט את אותם אנשים שבנו את סטארט-אפ ניישן, צריכים לעשות עכשיו מילואים בתוך המערכת הפוליטית. אם באמת קמה מפלגה של הייטקיסטים, זה מצוין, אישית הייתי מעדיף שהם ירוצו בתוך מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן עם פריימריז פתוחים. אני לא חושב שעוד מפלגות זה מה שחסר לנו, מה שטוב לנו. אנחנו צריכים פחות מפלגות עם אנשים יותר טובים בפנים.
העניין הוא שהם, הוולדמן וחבורתו, הם מאוד בורחים. הפחד הכי גדול שלהם זה שיקראו להם שמאלנים. והם רוצים להרבב, הם רוצים לטשטש.
המילה הזאת עברה התעללות.
לא, חלקם גם לא שמאלנים, חלקם גם תומכים בנפתלי בנט, חלקם תומכים ביוסי כהן, חלקם בגדעון סער.
תקשיב, אני מאוד מקווה שלא יקומו עוד יותר מדי מפלגות חדשות. כן, מפלגת ימין, אני מבין שתקום, די, כן, תצטרפו למפלגות קיימות, יש מספיק מפלגות, אתם רוצים לרוץ, תרוצו כסיעה של הייטק, בתוך, בין אם זה גנץ או אם זה, בתוך מפלגות, בוא נראה זה, בתוך המפלגות הליברליות. וליברמן הוא דוגמה קלאסית למפלגה ליברלית, ימנית, עם ערכים, בן אדם שלפחות התפטר עם יותר תפקידים, יש כל פוליטיקאי אחר, אז יש לו ערכים מסוימים, ואם זה התפיסה הגלובלית, תצטרפו אליו. הסיבה שיש לנו את ממשלת ה-64, בסופו של דבר, זה כי מרץ והעבודה לא יכלו להתאחד. זאת אומרת, בוא לא נשכח שהאגואים, הכל אישי בסוף, כן? האגואים של האנשים הביאו אותנו למצב הזה. קצת עבודה צוות, אני מאוד מקווה שאם היא קמה, שיצטרפו לאחת המפלגות.
תשמע, זה זמן מצוין לסיים את הרעיון, אבל אני בכל זאת רוצה לעבור לעוד נושא. אנחנו מדברים פה ברמה הלאומית, הערכית, אבל אנחנו חיים פה. והמלחמה הזאת משפיעה על כולנו. ואתה מגיע מההייטק ומכיר את ההייטק, וההייטק היה סוג של קטר שהוביל את המשק, גם אם הוא היה מצומצם יחסית. אז אני רוצה קצת לשמוע ממך, אם אתה, ככל שאתה יודע היום, עד כמה המלחמה משפיעה על העובדים בישראל, על החברות הרב-לאומיות, על ההשקעות בהייטק בישראל, ואיך זה הולך להשפיע על כולנו.
אולי מקום טוב להתחיל את השאלה של ענת, זה גוגל הודיע השבוע שהיא מרחיבה את הפעילות בישראל, שכרה משרדים לתקופה ארוכה של 10 שנים, הולכת להשקיע מאות מיליוני שקלים
במשרדים. כן, מפנת המשרדים הקודמים שלה.
כן, והיה לי פה איזה ויכוח בתוך המערכת, לא ניכנס אליו עם הכתבים, מה זה אומר? הרבה מאוד אנשים אמרו לי, אתה רואה? אם גוגל מאמינה בישראל ומשקיעה פה במשרדים, זה סימן שעדיין הייטק אטרקטיבי.
אז בואו נתחיל בלהבין את החשיפה שלנו להייטק. הייטק הוא בערך 20% מהתל"ג שלנו בישראל, שברוסיה הנפט והגז זה 16% מהתל"ג. זאת אומרת, אנחנו יותר חשופים להייטק מאשר רוסיה חשופה לנפט וגז, והיא פטרוסטייט, כן? זה כל מה שיש להם. אז לקבל קנה מידה, זה הקטר שלנו. כשיוצאים מהקטר הזה, אנחנו מדינת עולם שלישי. מסתכלים על פרודוקטיביות במגזרים אחרים. זה לא פלא שהבנקים שלנו לא מצליחים בעולם. לא מצליחים בעולם, כי הם רגילים להיות מונופולים במדינה קטנה, לעשות מה שהם רוצים. הם לא תחרותיים. ההייטק זה התחום הכי תחרותי שבו זה באמת מושך את ישראל. ההייטק בסך הכל זה 10% מכוח העבודה שלנו. 400,000 איש. שמתוכם יש אולי 50,000 איש שהם באמת המנוע הקשה. המהנדסים הבכירים, המנהלים, הקרנות וכו'. זה אנשים שכל העולם מנסה לגייס אותם. אוקיי? אז מדינת ישראל חשופה ל-50,000 איש, שאם הם יחליטו לעזוב, אנחנו נהיה ארגנטינה. מצד שני, גם ההייטק היה לו משברים קודמים. ב-2021 ראינו מה זה תעסוקה מלאה בהייטק. הגענו למצב שלא היה אפשר להקים פה חברות, כי לא היו מהנדסים. נגמר. זאת אומרת, זה היה את המקסימום. אז אנחנו יודעים מה המקסימום capacity של התחום הזה. אם אנחנו רוצים שימשיך לגדול, אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיות האמיתיות. האחוז מהכסף שחברות מגייסות, שבאמת מגיע לארץ, הולך וקטן. דרמטית. דבר ראשון, שליש בערך הולך לגוגל, אמזון וכולי, על או פרסום או שרתים וכולי. אחרי זה, בגלל שלא מצליחים לגייס בארץ, כמעט כולם יש למרכזי פיתוח במזרח אירופה, באוקראינה וכולי. ואנחנו נהיים מומחים לאופשורינג. המנהל האמריקאי לא מכיר את הקונספט של אופשורינג, כי הוא לא צריך. המנהל הישראלי מומחה בזה, יודע איך לעבוד עם הצוות באוקראינה ועם הצוות. עכשיו, זה אקספרטיז שלאורך זמן הולך לעזור מאוד לכלכלה האוקראינית, אבל לא לכלכלה הישראלית. אז השאלה היא, וזה כמובן הכישלון המהדהד של הממשלה שלנו, אני זוכר שכשמחרנו את החברה, כמובן ביבי התקשר אליי, ופתאום היה חבר שלי.
הכנסתם הרבה כסף.
בדיוק. ווייז הכניסה לישראל בין מיליארד למיליארד וחצי שקל בהכנסות. ואמרתי לו, תשקיע את זה בחינוך, קיבלת את זה כמתנה, זה לא חלק מהתקציב. שים את זה בחינוך. כמובן ששמנו את זה בהתנחלויות.
למה? בחינוך של
בחינוך של החרדים. ולכן אין לנו מהנדסים. עכשיו, אף אחד גם לא מתעסק בבעיה. יש המון פתרונות. למה אין לנו ויזות עבודה? למה המהנדסים האוקראינים לא יכולים לבוא לארץ, לעבוד מפה, לשלם מיסים פה, ואופם, לא לקבל אזרחות, כמו H1B ויזה בארצות הברית. למה לא? גם רופאים, אותה בעיה. למה לא? כי מי שמנהל אותנו זה אנשים שבו לא היינו מגייסים לעבוד בחברות שלנו. לגבי מה שקורה, אנחנו כרגע לא מרגישים את המלחמה בהייטק, כי עדיין כל הקרנות הישראליות מלאות בכסף, החברות מלאות בכסף, הכל מהעבר. האתגרים יהיו עוד 2-3 שהתחילו לנסות לגייס את הקרנות הבאות. כבר אני שמעתי על קרנות פנסיה, שאומרות, אנחנו לא משקיעים יותר ב-VCs ישראלים.
קרנות פנסיה אמריקאיות ואירופאיות.
לא משקיעים. עכשיו, הם המקור הכי גדול של הכסף. כן? בואו לא נשכח איך העולם עובד. עם זה, האנליסטים בחברות שמשקיעות, הם חבר'ה צעירים שיצאו עכשיו מהרווארד, שונאים את ישראל. כשהם יצטרכו לקבל את ההחלטה איפה להשקיע, ברור שזה יהיה אובייקטיבי ומדעי והכל, וכולנו יודעים איך מקבלים החלטות באמת, נכון?
אלא אם כן באמת יהיה שינוי פה.
חייב להיות שינוי פה.
תכף, אם השינוי שיהיה פה והוא יהיה, הוא תנאי הכרחי, אבל לא בהכרח מספק. הנזק הוא מטורף, ואופן, אנשים לא מבינים מה קורה שם. בסוף, כשאתה חברה ישראלית ורוצה לעשות שיתוף פעולה עם חברה זרה, זה עניין של הפרודקט מנג'ר שם
כל
בקצה.
כל דקה, כל יום שנתניהו והסמוטריצ'ים בשלטון מפורר את המעמד של ישראל, וזה אנחנו לא מבינים. אם אנחנו, הנזק פה הוא מטורף, זה פשוט בלידינג, זה דימום מטורף במה זה ישראל. וגם אחרי שנחליף את נתניהו, אנחנו נצטרך לעשות מלאכת שיקום מטורפת כדי לשכנע את העולם, אחרי מה שקרה פה בחצי שנה האחרונה, שאנחנו לא רוסיה או מדינה מטורפת.
אז זה רגע לשכנע את העולם, בוא נתחיל בשיקום שלנו. כן? זאת אומרת, אנחנו מאוד אוהבים בארץ להגיד, אוי, יש לנו בעיית הסברה. אין לנו בעיית הסברה, יש לנו בעיית מוצר. המוצר שלנו חרה, מה לעשות? האוזן
לא,
המערבית...
המוצר שלנו טוב.
לא, 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 לא.
נמצא במשבר מאוד גדול.
לא, את לא שומעת מה אני אומר. למה המוצר שלנו גרוע? כי בסופו של דבר, האוזן המערבית, אין לה את המילים להבין מה שקורה פה. אי אפשר להסביר את זה. אי אפשר כיבוש זה משהו שאי אפשר להסביר במונחים מערביים. וכמובן שהיום תקבלי אולי 30 שניות במקרה הטוב להסביר את עצמך, ולא משנה מה קרה לפני 30 שנה.
זה לא נשמע טוב, גם תקבל 3 שעות. זה שעם אחד שולט בעם אחר, זה לא נשמע טוב.
עכשיו, אופה, אני לא נכנס לשאלה אם זה טוב או רע. אני אומר, אבל פרקטית, הדבר הזה לא מסתדר עם ערכים מערביים ליברליים. לא עובד. עכשיו, כמובן שמכונת רעל מטורפת, שמגיעה מאיראן ומגיעה מהארגונים הפלסטינים, יש מכונת שקר בשטחים שמייצרים תוכן שקרי על ימין ועל שמאל, והעיתונות הגלובלית קונה את זה כמו כלום, כי אידיאולוגית הם מסכימים עם הדבר הזה. ויש פה המון אישוס, אבל בבסיס אין לנו מוצר טוב. אין לנו מוצר שאפשר להסביר אותו, מוצר אני מדבר במדינת ישראל. אי אפשר להסביר אותו במונחים הערביים, וזה השינוי הגדול שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להסביר לעולם למה אנחנו חלק ממדינות הדמוקרטיות. וזה שיש מצביעים בתוך תל אביב, לא אומר שאנחנו חלק ממדינות דמוקרטיות.
מילים אחרות, אנחנו צריכים להתחיל קודם לפרודקט, לפני שאנחנו ניגשים למרקטינג ולפייננסינג.
אפשר לשפוך מלא כסף, אפשר לשפר קצת, בשוליים.
אתה יודע, אמרת שכשנכנסת, כשהתחלת עם הסטארט-אפ שלך, עם הפוסט, האמנת 50-50 שזה יצליח הכי קשה.
לא, הרבה פחות.
הרבה פחות. עכשיו אתה נכנס לסוג של מיזם חדש, בעצם לסוג של גלגל, מעגל שנסגר, ואתה רוצה להציל את ישראל. כמה סיכוי אתה נותן לעצמך להצליח?
אז א', להציל ישראל זה מילה גדולה, כן. אני חושב ש...
אתה השתמשת בלהציל את העולם.
להציל את העולם.
אה, אתה אומר, זה יותר קל להציל את העולם.
תאמין לי, יותר קל להציל את העולם של ישראל.
אני נסה לחשב כמה סיכוי אתה נותן לעצמך להצליח, כמה אתה אופטימי שזה יצליח.
אז אני אגיד, אחת הסיבות שלא חזרתי לארץ, זה כי לא הצלחתי להבין איך אני יכול באמת להיות גורם פרודוקטיבי בדבר הזה, אוקיי? בשנה של עשרה חודשים של המחאה והזמן מעבר, קרה פה שינוי פונדמנטלי בישראל. אנשים מעורבים פוליטית שלעולם לא, שלא היו מקשיבים לחדשות, נכון? אני לא יודע מה אתם רואים בצריכה של התוכן, של דמרקר, הארץ וכו', אבל כשמסתכלים בסוף על מדינת ישראל, אנשים שחברים טובים שלי שהיו הכי לא פוליטיים בעולם, הולכים כל שבת להפגנות. אבל בסופו של דבר, החברה הדמוקרטית צריכה להיות פעילה וצריכה להיות מעורבת. והאתגר של הכוחות הרשע זה להשקיט אותנו. זה לשים את הצפרדיה, להרתיח את הצפרדיה לאט, 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 שונים הקטנים, ועכשיו הם הרתיחו מהר מדי, והצפרדיה יצאה להם מהשליטה, ואנחנו בתור הצפרדיה צריכים עכשיו להיכנס בזה. אני מאוד שמח לשמוע על המפלגה הדמוקרטית, אופה, אני מקווה שהם לא...
אני, זה מה שהיה כתוב בבלומברג, אני לא...
אני מקווה שהם לא יקימו מפלגה, אלא יצטרפו למפלגה קיימת, אנחנו צריכים גושים גדולים, ומעט שיכולים להזיז דברים גדולים, ולא מפלגות קטנות שיעבדו לנו קולות.
אולי הליכוד ייעלם, אז יהיו פחות.
הליכוד לא ייעלם, אבל הבעיות שלנו הן באמת עמוקות מצד אחד, מצד שני, אף בעיה היא לא באמת כל כך מסובכת. זה פשוט דורש מנהיגות, ואתה רוצה להתמודד עם הבעיות.
אתה אופטימי שאפשר?
תקשיב, הכל אפשר. נחסרנו בן אדם על הירח, נכון? אנחנו בנינו מכונה שיודעת לחשוב כמונו. AI זה פשוט מטורף, נכון? אז לפתור את הבעיות פה אנחנו לא יכולים. כאילו, בוא נשים דברים בפרופורציה. ענף ההייטק שלנו עשה קסמים שאי אפשר להאמין. כן? באמת, מהמקום הזה. אז זאת הבעיה שלנו. איך לחנך את עצמנו וכולי. אנחנו גם כולנו יודעים מה הפתרונות. אנחנו פשוט לא רוצים להתעסק בזה. ועכשיו אני מקווה שהגענו למצב שחייבים להתעסק בזה. One way or the other. ואו שיהיה פה, אם אנחנו נעשה את המהלכים הנכונים, סינגפור תראה כמו עזה לידינו. זאת אומרת, הסיכוי, אם אנחנו נוכל להכניס את החרדים למעגל העבודה, תקשיבו, מה שיהיה פה זה, לא, זה יהיה נס ברמות שאנחנו לא יכולים לדמיין. מצד שני, יש סיכוי לא רע שלא נצליח, וה-50 אלף איש האלה, או 35 אלף, מתוך ה-50 אלף איש האלה יעזבו, ומדינת ישראל תיראה כמו ארגנטינה. עכשיו, שלא יהיה אי-הבנות, אנחנו מדברים על גוגל והשקעה, החברות האלה משקיעות כי טוב להם, אוקיי? כי זה מסתדר להם, כי זה עוזר להם, וכי זה לא אידיאולוגי. אין השקעה בישראל אידיאולוגית, נכון? עכשיו, הערך האינקרמנטלי של כל מפתח ישראלי, הולך ויורד עם הזמן. כי מהרבה מאוד סיבות. והשאלה, המחיר להיות בישראל הולך וגדל. עכשיו, כל הילדים האלה בהרווארד, הם עכשיו נכנסים לתוך המנגנון הזה, הם הולכים להיות מקבלי החלטות עוד כמה שנים. עוד 5 שנים, הם יהיו כבר דירקטורים. כן? או שהם יהיו בעמדות בחירות.
הם גם יהיו בבית הלבן בחלקם.
והם יצטרכו להחליט האם להעביר את הפרויקט הזה לישראל, או להעביר את הפרויקט הזה לצרפת. וכמו שאתם מבינים, זה לא, אנחנו לא נזכה בפרויקט הזה. אז בסוף זה הכל בני אדם, והיכולת של המוצר שלנו להיות טוב, שאנשים רוצים להיות חלק ממנו, הוא קריטי, אנחנו רוצים להתקדם.
נועם ברדין, הצלחנו לסיים קצת באופטימיות.
רק אופטימיות לסיום, שבוע שעבר היו בחירות לוועידה של מפלגת הדמוקרטים, של יאיר גולן, או שעבר העבודה, והתוצאות היו מדהימות לפי דעתי. 70% מחברי הוועידה הם נשים, הן נשים. מעל 20% מאנשי המחאה, שבולטים ומזדהים כאנשי המחאה, ואנחנו רוצים את הבית הפוליטי של המחאה. והאתגר של כולנו זה לקחת את כל הדבר המדהים שעשינו ברחובות, ועכשיו להעביר אותו לכנסת.
נועם ברדין, תודה רבה.
תודה, נועם.
תודה לכם.
טוב, ענת, כיצד את מסכמת?
שאני מקווה שנועם ברדין לא יגלה שהמערכת הפוליטית הרבה יותר קשה, אלימה, ומורכבת מעולם ההייטק, וזה לא מספיק שאתה טוב ויש לך מוטיבציה, יש עוד הרבה דברים שצריך לדעת לעשות כדי שתהיה לך את היכולת להתנהל בה. אני מקווה שהוא לא יגלה את זה בדרך הרעה ושלא יתייאש, כי אנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה הישראלית, ואני לא יודעת מה הוא מתכנן לעשות שם. אני מקווה שהוא באמת ימשיך, וכמו אחרים בהייטק, כמו שהוא אומר, שיגיעו חבר'ה טובים, שיכנסו לפוליטיקה, ושיעזרו למדינת ישראל לעלות על המסלול הנכון, ולהשאיר פה את האנשים הטובים.
ההיסטוריה מלמדת אותנו, ענת, שאנשי הייטק שנכנסים לפוליטיקה נכשלים, או שלא משאירים חותם. שתי סיבות. אחד, הם לא מתאימים לפוליטיקה, והם לא מבינים כיצד עובדת הפוליטיקה. ושתיים, הם חושבים שהם יביאו תובנות מהתנהלות בעולם ההייטק לעולם הפוליטי, וזה לא מה שצריך בדרך כלל בעולם הפוליטי. צריך להביא יושרה, צריך להביא מחויבות ארוכת טווח, צריך להביא עצמאות, צריך להביא רצון לעבוד עם אנשים ביחד, בניית קואליציות, אלה דברים שכן יש בהם ערך. אבל אחרי שאמרנו את זה, אני רוצה לחשוב רגע על מה שאמר לנו נועם ועל איזה טיפוס הוא נועם. נועם הוא לא איש הייטק קלאסי, ובכלל הוא לא למד הנדסת מחשבים או מכונות, אלא בכלל הרקע שלו זה מדע המדינה. ומיד שפגשתי אותו לראשונה לפני שנה וחצי, והתחלנו לדבר על ההרס, מדוע הרשתות החברתיות הם הסיבה העיקרית להרס הדמוקרטיות בארץ ובעולם, ראיתי שהתובנות שלו לא באות מזה שהוא מבין איך אלגוריתמים עובדים ואיך שטכנולוגיה עובדת ואיך שיוטיוב עובד, אלא התובנות שלו באו מהבנה של מה זה דמוקרטיה, ושבלי אמת אין לנו יכולת לקיים שיח דמוקרטי ומוסדות דמוקרטיים. אז אני כן חושב שכניסתו של נועם ברדין לתוך האירוע הזה היא עשויה להצליח, וכמובן האתגר הגדול ביותר הוא להתאים את עצמו לסוג האנשים שנמצאים שם, וללמוד, ללמוד, ללמוד איך המערכת הזאת עובדת, ולבוא גם כמובן עם שאיפות גדולות, לא לקחת את הדברים שהוא רואה לפניו כנתונים, אלא לפתח דמיון פוליטי איך הם צריכים להיראות, ואני חושב שלנועם יש את זה.
נקווה שהוא יצליח, וגיא, אנחנו, הפרק הזה עולה לאוויר ב-4 ביולי. אנחנו רוצים להגיד משהו על מה שקורה בארצות הברית היום?
כן. זה הולך להיות 4 ביולי, אולי עצוב ביותר שהיה לנו מזה עשרות או שנים, אולי יותר. יולי 2024 יירשם כאחת מהנקודות הנמוכות ביותר בחייה של הרפובליקה האמריקאית, וזה כמובן בגלל פסיקת בית המשפט העליון האמריקאי המזעזעת, שנתנה אמיוניטי, הגנה, חסינות, כן, לדונלד טראמפ ולנשיא ארצות הברית שיבואו אחריו, מאישומים פליליים. זה דבר מטורף, זה דבר שנראה שאם היינו אומרים אותו לפני 10, 20, 30 שנה, איש לא היה מאמין. אנחנו נמצאים בעידן של norm drifting ו-social drifting, שכל הנורמות שלנו, המשפטיות, החברתיות והפוליטיות מדרדרות. ארצות הברית צעדה השבוע צעד לכיוון של אוטוקרטיה, מדינה שבה הנשיא יכול לארגן הפיכה, ויכול לארגן, את יודעת, אחת השופטות שם בבית המשפט העליון הליברלית אמרה, מחר הנשיא יכול להורות ל-Navy Seals, לקחת יחידה של אנשים שתצא לחסל את המתחרה הפוליטי שלו, ולכאורה יהיה לו על זה חסינות מבית המשפט העליון, ממערכת אכיפת החוק.
אנחנו נמצאים בנקודה מפחידה, ושימי לב, זה כבר בית המשפט העליון הנוכחי לפני הבחירות בנובמבר. אם יהיו בחירות בנובמבר וימשיכו למלא את בית המשפט העליון עם שופטים שמרנים, חלקם הזויים כמעט הייתי אומר, אז אנחנו נמצאים ממש בתקופה שיש סכנה ברורה ומיידית לדמוקרטיה האמריקאית.
ולזה אפשר לומר, תסתכלו עליהם ותראו אותנו, ולרגל האירוע, דן, אולי נשים איזה שיר מיוחד? אני הצעתי Born in the USA, אבל דן כמובן פסל את זה על הסף.
אולי Fleetwood Mac, Don't Stop Thinking About Tomorrow?
דן עושה פרצוף של בואו, תעזבו, אל תציעו. עזבו, אל תציעו.
תישארו, stay in your lane.
כן, כן. גיא, אז בקיצור, לסיום, נאחל לך בהצלחה בעונה, ונאחל לנו בהצלחה עם החיים פה ועם מה שקורה בארצות הברית.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם לחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל ויוטיוב. אם יש לכם חברים, מכרים, חברות ומכרות שהן בתחום ההייטק ושוקלות להיכנס לפוליטיקה ולעשייה ציבורית, תשתפו איתם את הפודקאסט הזה. אולי הוא ייתן להם, אולי שיקשיבו לנועם ברדין, זה ייתן להם השראה. אנחנו צריכים את האנשים הכי טובים עכשיו שיכנסו לעשייה ציבורית, וזה דחוף וזה בהול ואין לנו זמן לחשוב. זהו, תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לך ענת, תודה רבה לדן ברומר העורך האגדי והעורך המוסיקלי, נראה מה הוא יבחר לנו בסוף אחרי הדבר הזה, ולהתראות שבוע הבא.